הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק באברהם אבינו לעומת איוב. באבות רבי נתן כתוב, יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, הבית יהיה פתוח לארבעה רוחות, שמכל צד העני יוכל להיכנס כדי שהעניים לא יצטערו, כשהם מקיפים את כל הבית עד שמוצאים את הפתח להיכנס אל תוך הבית. כך עשה איוב. כך עשה אברהם אבינו עליו השלום. וכשבאו לאיוב פורענויות, רחמנא ליצלן, אמר לבורא עולם, למה? הרי הייתי מאכיל עניים, הרי הייתי מלביש ערומים. למה נגזרו עליי גזירות רעות? אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, עדיין לא הגעת לחצי הדרגה של אברהם אבינו עליו השלום. למה? אמנם טכנית, ארגנת את הבית נהדר, שאנשים יוכלו להיכנס אליך בצורה נכונה, מכל הצדדים יש פתח. נהדר, אבל עדיין זה לא מספיק, ולמה? כי אברהם אבינו עליו השלום, היה יוצא מחוץ לבית שלו לחפש אורחים. אתה, מי שמגיע אליך, אתה מכבד אותו, וזה יפה. אבל אברהם אבינו עליו השלום, מחפש למי עוד אפשר לעזור מיוזמתו, הוא לא מחכה, הוא יוזם. אפילו עושה יותר, מי שלא רגיל לאכול אוכל טעים, כמו פתחיתים, בשר ויין, למרות שזה לא המושגים של העניים, הוא נתן להם, מעבר למה שהם רגילים. השאלה היא, למה רבותינו, זיכרונם לברכה, מדגישים את זה? התשובה היא בגלל שאדם עני, יכול להרגיש מתוסכל בחיים שלו. הוא יכול להרגיש שקשה לו, יום אחר יום, להתעסק בהישרדות, להיות הקורבן של המציאות. הוא לא רואה אור בקצה המנהרה. אין תקווה. התקווה של האדם היא השורש למאמצים של האדם. בלי תקווה, אין מאמץ. לכן, מצד אחד, יכול האדם לומר, לתת לעני יותר ממה שהוא רגיל, זה לא טוב. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה מרגיל אותו בתאוות. אבל רבי ישראל מסלנט אומר, שאין לפני עיוור לא תיתן מכשול במידות. כלומר, להתאפק מהאכילה מיותרת זו ודאי מעלה מצוינת. זוהי ממידותיה של תלמידי אברהם אבינו, שהם בעלי נפש פעילה. הכוונה היא שהם מכניעים את התאוות שלהם. אבל לזולת, במה שקשור למידות של הזולת, אין לפני עיוור לא תיתן מכשול. צריך להעניק לזולת את המיטב ואת המירב. כמו שכתוב באבות רבי נתן, אברהם אבינו עליו השלום נתן לאורחים יותר ממה שהם רגילים. מי שלא רגיל בבשר וביין גם את זה, נתן לו אברהם אבינו. ולמה? שתי סיבות. מצד הנותן ומצד המקבל. מצד הנותן, שהרי הנותן יכול בקלות ליפול אל תוך מאסר מידת העצלות. הוא יכול לאדם לומר ולשכנע את עצמו שלא צריך להשקיע למען האחר. למה? אסור שהאחר יהיה שקוע בתאוות. יאמר הנותן, לטובתו של העני אני לא נותן לו בשר ויין, שהוא לא יתרגל בתאוות. לטובתו, אני לא רוצה להכשיל אותו. לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה נשמע טוב, זה נשמע חינוכי, זה נשמע איכותי. אבל זה גם יכול לנבוע מתוך המידות הרעות של הנותן, ולכן הנותן צריך לתת את הטוב ביותר. וכך הוא לא משלה את עצמו שהוא עושה לטובת הזולת, הוא מתגבר על מידת העצלות. זה צד אחד, מצד הנותן. אבל גם מצד המקבל, המקבל אולי מרגיש בושה, מרגיש אי נעימות. לא רק כעת הוא מקבל מאכל או צדקה מפלוני ואלמוני, אלא מהותית. למה נגזר עליו בחיים שלו להיות מהמקבלים? הוא מיואש, אין תקווה. ולמי שאין תקווה, אין רצון להתאמץ ולהשקיע. אין רצון להתאמץ אם אין אור בקצה הדרך. ומי שלא מתאמץ, לא מתקיים בו אדם לעמל יולד. מי שזה לא מתקיים בו, לא רק שהוא לא משקיע אלא הפוך. ההימנעות מהעשייה מורידה את האדם למקום נמוך יותר. כלומר, לעוד ועוד חוסר עשייה, עוד ועוד חוסר עונים, חוסר ישע, עוד תסכול, עוד ייאוש. לכן כשמעניקים לאותו אני, לא משהו רגיל, אלא מעבר למה שהוא מצפם, האני מתרומם, הוא מרגיש שיש סיכוי לחיים טובים יותר. הבשר והיין זה לא רק בשר ויין, אלא זה אומנם בטעם של בשר, בטעם של יין, אבל זה מהול. מהול עם תקווה, מהול עם חזון, מהול עם רצון לשפר את איכות החיים. מהול עם האמונה שאני לא חייב להיות הקורבן. יש עולם טוב. לכן, אברהם אבינו לא מעניק רק אוכל לאחרים, אלא גם תקווה, גם חזון, גם אמונה שאפשר לחיות חיים טובים יותר. המשימה היא לא רק לתת אוכל לרעבים, אלא גם תקווה למסכנים. לא רק למלא את הצלחת באוכל, אלא את הלב באמונה. מזון שאפשר לחיות איתו חיים טובים יותר. למלא את הלב, שבורא עולם מדי פעם מעודד ומחזק, זה מרומם את האדם. אותו אני, הוא זוכה לעידוד ותמיכה, בשליחות אותו אחד שנותן. מגלגלים זכות על ידי הזכאי. זה מה שמבקשים בורא עולם אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. בורא עולם יעשה הרבה חסד בעולם, אבל יגלגל את הזכות על ידי הזכאי. החסד שבורא עולם רוצה שיהיה בעולם יהיה בכל אופן, השאלה על ידי מי. מגלגלים זכות על ידי הזכאי. באופן טבעי, כשאני שוב ושוב חושב על המסכנות שלו, על ההשפלות שהוא עובר יום אחר יום, הקשיים שאיתה הוא מתמודד, הוא מאמץ גישה לחיים שאומרת, אין טוב בעולם, אין לי סיכוי להרגיש טוב. אבל כשמגיע הרגע שמעניקים לו, שמיטיבים לו, הרגע הזה אני מרגיש שהוא יכול לקבל אוכל, מטבע. אבל כשאברהם אבינו נותן, הוא נותן הרבה מעבר למה שאני חשב שהוא יקבל. ואז אני מקבל גם מענה רגשי. הלב מתמלא מוטיבציה, כי המחשבות מפסיקות להתעסק בכמה אני סובל, אלא המחשבות מתחילות להתעסק בריפוי. מה יהיה מחר? איך אני יכול לשפר את איכות החיים? תאמור הוא כי טוב, אפשר לטעום עולם חדש. איך אני מפסיק לרחם על עצמי? איך אני מפסיק להתקבע בקורבנות שלי? אלא מתחיל להאמין שיש תקווה. גם אני אדם חשוב, גם אני אדם בעל ערך, זה חסד. איוב מספק לעניים את האוכל, אברהם אבינו עליו השלום מספק לעניים את החיים. איוב הוא מופת לדאגה לפרטים של הזולת, לתת מה שצריך, אפילו הבית שלו בנוי בצורה שכל אורח יכול להיכנס מארבעה פתחים, העיקר שאני לא ילך הרבה. אוכל? יש מה שצריך. הדגש? מה שצריך. לא יותר ממה שצריך. בעבוד רבי נתן כתוב שאיוב לא הגיע לחצי ממה שעשה אברהם אבינו. ולכאורה הרי שניהם פתחו את הבית לארבע רוחות, אלא איוב מקבל אורחים פסיבית. הוא אומן בלקבל אורחים. אבל אברהם אבינו עליו השלום זה משהו אחר. הוא לא מקבל אורחים אלא מכניס אורחים. הוא לא מחכה שיגיעו, אלא הוא הולך לאסוף אותם. הוא לא פסיבי, הוא אקטיבי, הוא יוזם. בילקוט שמעוני כתוב, האומר שלא אכלו המלאכים לא אמר כלום. כלומר, המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו כן אכלו. כמו שכתוב, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו. בילקוט שמעוני כתוב שפתח להם השם את הפה והם אכלו. מה המשמעות? מה הרווחנו מכך שהמלאכים אכלו? התשובה היא שאברהם אבינו לא נותן מה שצריך, אלא הוא יוצר. הוא יוצר אצל המקבלים מה שהם לא האמינו בעצמם שהם מסוגלים. האני שמקבל אוכל תמיד האמין שהוא מסכן, הוא סובל, הוא נולד להיות כזה כל חייו. אין סיכוי לשינוי. הוא יסביר את זה. זה האופי שלי. ככה גדלתי. תמיד הייתי כזה. אין לי סיכוי להשתנות. אברהם אבינו לא נתן רק אוכל, אלא נתן אופי חדש. גישה חדשה לעניים שיפנימו. יש טוב בעולם. יש תקווה בעולם. הוא עמוד החסד בעולם. כל ימי היות אברהם אבינו עליו השלום בעולם, אמרה מידת החסד, אני, אין לי מה לעשות בעולם. הוא מחליף את מידת החסד. וכך, אם המלאכים, הם לא יכולים לאכול, זה האופי של המלאכים. אבל אברהם אבינו עליו השלום יוצר אדם חדש, הוא לא מקבל אורחים, אלא מכניס. הוא לא רק מכניס אותם לאכול, אלא מכניס להם ללב ולנפש גישות ואופי חדש. וזה מה שרבותינו אומרים, המלאכים לא האמינו שיכולים לאכול, והנה הם אכלו. זה אברהם אבינו עליו השלום. ובעזרת הכנסת אורחים מלמד את האורחים שיש תקווה, יש עולם אחר, אפשר גם לשנות את האופי. אפילו המלאכים שלא אמורים לאכול, הם אוכלים כשמגיעים לאברהם אבינו. גם המלאכים שזה לא האופי שלהם לאכול, הם אכלו. אברהם אבינו עליו השלום, בהכנסת אורחים שלו מייצר גברה חדש, אדם חדש. בעיני איוב, אם מגיע אדם אורח, צריך לכבד אותו. כמה? כמה שהוא מבקש, לא יותר. בעיני אברהם אבינו, כמה לכבד את האורח? הרבה יותר ממה שאני חושב שמגיע לו, שיפסיק להגביל את המוח שלו, שהוא לא ראוי, הוא לא שווה. חסד זה המפייסו בדברים. אדם שנותן תקווה לאחר, לא רק נותן לו אוכל, כל אומר שהמלאכים לא אכלו, לא אמר כלום, כי הם כן אכלו. אברהם אבינו עליו השלום משנה את הבריאות, מוציא אותם מההגבלות שלהם, מראה להם שהעולם הוא שונה ממה שהם חשבו עד עכשיו. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו בורא את הבלתי יאומן. החסד של אברהם אבינו זה גם להניק בשר, אבל גם לברוא אדם חדש, כשהוא מרגיש טוב, כשהוא מרגיש את הנעימות, כשהוא מרגיש את הרגישות. אני מבין שגם הוא חשוב, גם הוא בעל ערך. לא נתנו לו איזושהי ארוחה אגב אורחה, בדרך אגב, אלא משהו רציני, משהו חשוב, המפייסו בדברים ודיבורים. על בסיס הרקע הזה אפשר להבין מה שכתוב בילקוט שמעוני בפרשת בו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו עליו השלום, דברנה באוזני העם, אינה אלא לשון בקשה. בבקשה, תאמר להם לעם ישראל. מה תאמר להם? תאמר להם כשהם יוצאים מצרים, תצאו, אבל תבקשו כלי כסף, כלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק ועבדו ועינו אותם, כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא כי הם בהם. לכן אומר בורא עולם, בבקשה, תאמר לעם לקחת כלי כסף וכלי זהב, לפני שיוצאים ממצרים. הם, עם ישראל, מעדיפים לצאת עכשיו, לא לחכות, לקחת כלי כסף וכלי זהב. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, דבר נא, בבקשה, שיתעכבו לקחת כלי כסף, כלי זהב, למה? שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, יצאו עם מצרים ולא יצאו ברכוש גדול. מה המסר כאן? למה צריכים לרצות את אברהם אבינו שלא יאמר שעם ישראל לא יצאו עם הרכוש הגדול? מדובר על הרגעים האחרונים של הגלות. כל רגע שלא יוצאים נדמה כמו נצח. מי לא רוצה לברוח מהמקום הזה? המקום שמעורר טראומות. המקום שמעורר פחדים. המקום שמעורר חששות. מקור האימה. מקור הזוועה. הרי הפירמידות מלאות בתינוקות של עם ישראל שהוכנסו לשם. מי לא רוצה לברוח? מי כעת מתעניין? האם יש רכוש? האם יש כסף? מי רוצה את זה? בבקשה, רק לברוח. אולי המצב ישתנה? אולי בסוף המצרים שוב ירצו לקבול את עם ישראל במצרים? בבקשה, בוא נברח. אבל אברהם אבינו לימד אותנו, לא מספיק לתת לגוף, צריך לתת לנפש. לא מספיק לשחרר את הגוף ממצרים, אלא גם את הנפש מהמיצרים של הנפש. תקווה, אמון שהעולם גם הוא יכול לחייך. זה אברהם אבינו, שלימד אותנו לא רק לתת אוכל לגוף, אלא גם תזונה לנפש. לכן שלא יאמר, אותו צדיק אברהם אבינו, שהוא זה שלימד אותנו שבחסד יש לדאוג, לא רק למה שצריך, אלא יותר ממה שצריך. צריך לצאת עם מצרים, אבל יותר ממה שצריך. גם כסף וגם זהב. זה לימד אותנו אברהם אבינו, תשחרר את הגוף ממצרים, אבל גם את הנפש ממצרים, שהם לא עבדים, שהם לא מסכנים, שהם לא סובלים, אלא הם משוחררים. בגוף יצאו עם מצרים, ובנפש הם חזקים, הם כבר לא עניים, הם כבר לא מסכנים. זה, אברהם אבינו, הוא נותן לאורחים, אם הם רגילים, במנות פשוטות, נותן להם בשר, נותן להם יין. למה? כדי לתת צדקה בגוף ובנפש, שיהיה להם תקווה שהעולם הוא מקום טוב. כך אומר הקדוש ברוך הוא, שלא יאמר אותו צדיק, שהם רק יצאו עם מצרים, רק עשו מה שצריך, שחררו את הגוף. אבל מה עם הנפש? מה עם הרעיון של אברהם אבינו? לעודד את רוחם, לחזק את נפשם, שיש תקווה, יש חזון, יש עולם טוב, אפשר לצאת עם מצרים, ולא רק שיוצאים ובורחים, לא כשורדים, אלא כמתפתחים, כמצליחים, עם הכסף והזהב. להעניק לגוף ולנפש, את זה למדנו מאברהם אבינו, לכן שלא יאמר אותו צדיק אברהם אבינו. והוא לעומת איוב. איוב היה אותו אדם שנתן צדקה, מה שצריך ולא יותר. עוד רבותינו מלמדים אותנו לגבי איוב. שלושה היו באותה עצה של נתחכם לעם ישראל. כל הבן הילוד היאורה תשליחו. בלעם איוב יתרו. בלעם יעץ ונהרג, איוב שתק ונידון בייסורים, יתרו ברח וזכה שמבני בניו יושבים בלשכת הגזית. איוב, בחסד שלו הוא טכני, צריך אוכל אז הוא מוכן לתת מה שצריך. איוב, כששומע שרע לעם ישראל, שהולכים לעשות להם גזירה חמורה של כל הבן הילוד, ליאורה להשליך אותו, אומר לעצמו, מה כבר אני יכול לעשות? זה לא בידיים שלי, אז הוא שותק. טכנית? אולי הוא צודק? מה יש לעשות? אבל זו הבעיה, שמתייחסים לזולת בצורה טכנית. לזולת הוא מתייחס בצורה טכנית מדי. צריך לתת אוכל ונותן, צריך לעזור ועוזר. לתת יותר ממה שצריכים? לא. לכאוב מתי שאי אפשר לעזור? לא. איוב מוגבל במקום הטכני, לכן מזכירים לו, איוב, אם אתה מקבל איסורים, האם אתה שוב תהיה האדם האדיש ותאמר, מה כבר יעזור אם אני אבכה? הרי זה לא מועיל. למה לבכות? למה לזעוק? או שפשוט תזעק, פשוט תבכה כי זה כואב. אתה תזעק, ואז נאמר לך איוב, אבל מה זה עוזר? זה לא מה שצריך לעשות. לא יעזור לבכות? הנה. אתה איוב, אתה עושה מעבר למה שצריך, למרות שזה לא בהכרח יעזור. אולי זה יעזור, אולי לא. אבל לא נאמר לו, אתה סתם צועק. נאמר שאנחנו מבינים את הזעקה שלו. אתה לא עושה מה שצריך, אתה עושה מעבר למה שצריך. אפילו שזה לא יעזור, זוהי האנושיות. כלומר, כשאתה מבין שיש כזה מושג לעשות יותר ממה שטכני צריך לעשות, כי זה קשור אליך לאיסורים. לזעוק למרות שזה לא מה שצריך לעשות, זה יותר ממה שצריך לעשות. אם כן יש לך רגש, אתה לא רק טכני. כמה טכני היה איוב. איוב היה מושלם בהיבט הטכני של החיים. הפסוק במפורש אומר, ויאמר השם אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בכל הארץ, ישתם וישר ירא אלוקים ושר מרם. איוב, משכמו ומעלה, אדם מיוחד, אבל הכל טכני. בלב, בלב יש יובש, לזולת נותן מה שצריך ולא יותר. עם ישראל סובלים ושותק, שרי מה ניתן לעשות? אין מה לעשות, אז לבכות לא יעזור. זו הטעות, כשאי אפשר לעזור, אז הוא לא בוכה. כשרוצים לקבל משהו לאכול, הוא נותן, אבל לא יותר. לבכות, אולי זה כן יעזור כשעם ישראל סובלים מהגזירם. אולי זה לא יעזור. אולי לא יעזור לבכות על עם ישראל כשיש עליהם גזירה, שכל הבן ישלח אל היור, אבל זה כן יעזור לך להתייחס אל הזולת, לא כמו חפץ, לא להתייחס כמשהו טכני. אולי לבכות על הגזירה לא יעזור, אולי כן, יש לדון. אבל מה שיעזור אם תבכה, שאתה לא תגיע לקהות חושים, לנפש קרה ואדישה. אל תארוז את הנפש שלך. אם תבכה על הגזירה של עם ישראל, גם אם אתה לא יכול לעזור, אתה תחיה את הנפש שלך. תעשה יותר ממה שצריך. אתה לא מוגבל להיגיון שלך. נותן לאכול לרעב. זה הגיוני, אבל תפעל מעבר להיגיון שלך. תיתן לא רק לחם לרעב, אלא תפנה גם אל הלב. תראה את מה שמעבר לרעב של הגוף, יש גם רעב ללב. להאמין שהעולם הוא מקום טוב. להאמין שיש תקווה. גם ללב צריך לתת. דווקא בחסד ואמת יחופר אבון. בחסד. אין צדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה אומרים רבותינו. אמנם צדקה היא נתינה, אבל החסד היא ההתייחסות אל הלב של האדם. בחסד ואמת יחופר אבון, בחסד של תשומת לב. וכמו שאומרים רבותינו, יש נותן צדקה ויש גם מפייסו בדברים בדיבורים. הוא זוכה ל-11 ברכות. האדם הוא לא גוף עם נשמה, הוא נשמה עם גוף. אם האדם הוא גוף עם נשמה, צריך לשים דגש על הגוף. נכון, גם לתוספת הזו שנקראת נשמה, אבל לא כך הם פני הדברים. האדם הוא נשמה עם גוף. צריך לתת התייחסות אל עולם הרגש, אל הנפש, אל הנשמה, לשחרר אותה מהמאסר שבראש, שבמוח, במחשבות. אין לי סיכוי להרגיש טוב, אין לי סיכוי להשתפר בחיים. אני כל הזמן אהיה מסכן. זה החסד הגדול של אברהם אבינו. יאמר האדם, איך הגיוני שאני אתעשה כל כך בלעזור ולסייע בזולת, לתמוך בו? זה לא הגיוני, זה לא מסתדר לי, אין לי זמן במהלך היום. אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין בדף חף, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, ישנו פסוק בספר משלי, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. שקר אכן זה דורו של משה, הבל היופי זה דורו של יהושע, יראת השם היא תתעלל זה דורו של חזקיה, ודעה אחרת, יראת השם היא תתעלל זה דורו של רבי יהודה ורבי אלי. מה מיוחד בדורו של רבי יהודה ורבי אלי? שהדור זכה לכינוי של יראת השם היא תתעלל. שהיו 6 תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. איך 6 היו מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה? כשעושים חשבון, זה באמת לא מתאפשר. זה באמת לא הגיוני. זה לא הגיוני במוח של מי שחושב על עצמו כל הזמן. מי שקודם כל חושב על עצמו, ולאחר מכן חושב על אחרים, אז הוא מדמיין לעצמו, הרי אני צריך את התלית. גם הוא צריך. הוא ימשוך לכיוון שלו, אני אמשוך לכיוון שלי. בהיגיון הזה אין איך שאובייקטיבית התלית הזאת תספיק ל6 אנשים. אבל זוהי טעות. הטעות היא לא בעובדות, הטעות היא בגישה של האדם. האמת היא ש6 אנשים כן יכולים להתכסות בתלית. לו יצויר 6 אנשים היו מקבלים פרס של סכום כסף גדול מאוד כדי שהם יצליחו 6 אנשים להתכסות בתלית. בואו ניתן לאותם 6 אנשים שעה, שעתיים או חודש, הם ימצאו את הדרכים והאפשרויות היצירתיות כדי להתכסות שישה בתלית אחת. כלומר, אין כאן עובדה אובייקטיבית שאי אפשר, יש כאן גישה במוח שאומרת אי אפשר, כי כל אחד אמור לדאוג לעצמו. ולכן לאחר מכן מוצאים גם כן ברמת העובדות בשטח, איך זה ייתכן ששישה אנשים יתכסו בתלית אחת. אבל הבעיה היא לא בתלית ולא בגודל שלה, הבעיה היא בגישה של האדם במוח שלו, ברגע שבמוח שלו הוא מאמין ששישה יכולים להתכסות בתלית אחת. ברגע שבמוח שלו הוא לא מתעסק באיך אני אמשוך את התלית אליי, אלא איך נוכל שישה אנשים להסתדר עם תלית אחת. המוח שלו לא חושב רק על עצמו, אלא גם על הזולת. הוא ממוקד ב... אני פה גם לעצמי, אבל גם לאחרים, ואהבת לרעך כמוך. אבל זה לא מסתדר, אין לי מספיק שעות במהלך היום. זה שאין לך מספיק שעות במהלך היום, זוהי תוצאה. זוהי פרשנות בעקבות הגישה שאומרת שאני חייב לדאוג לעצמי. קודם כל, לאחר מכן אם יישאר זמן לאחרים. אבל אם מחליפים את הגישה במוח, אז גם העובדות... התברר שהן מתאימות לגישה החדשה. אפשר להסתדר שישה אנשים תלית אחת, אבל על מנת ששישה אנשים יסתדרו עם תלית אחת, השינוי צריך לעשות לא בגודל התלית, אלא בגודל הגישה במוח שמכילה לא רק אותי, אלא גם אנשים אחרים. זו היכולת של האדם לצאת ממערכת חשיבה מוגבלת ולהרחיב אותה. לצאת מה שנקרא מהחשיבה המקובעת, לצאת מהקופסה ולחשוב מעבר, להתנסות בגישות חדשות, בעומק יותר. דוד המלך בספר תהילים אומר, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אהבת צדק, אהבת לצדק את הבריות, ותשנא רשע, אתה שונא לחייב את הבריות, ולכן משך אותך אלוקים. משיכה כאן הכוונה היא רומם אותך, הגדיל אותך. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לא רק עשית צדק אלא אהבת צדק, לא רק התרחקת מהרשע אלא גם אתה שונא אותו. יש אנשים שאומרים, אני מוכן להקריב למען האחר. אברהם אבינו עליו השלום לא מקריב למען האחר, הוא פשוט אוהב את האחר. אברהם אבינו לא ויתר שהוא לא מתקרב אל הרשע. הוא פשוט שונא את הרשע, לכן הוא לא מתקרב. כשאדם מקריב למען הזולת יש גבול כמה הוא מקריב, כמה הוא יכול להקריב. אבל כשהוא אוהב את הזולת הוא לא מקריב, אין חשבון, אין מידתיות, אין גבול, הוא פשוט עושה למען הזולת. אם אברהם אבינו עליו השלום מרגיש שהוא מקריב למען החסד, הוא משקיע מעצמו, אז יש כל מיני פטורים. לדוגמה, פטור של יום שלישי לברית מילה, או כאב, או חופשת מחלה, כל מיני סיבות. אבל אם הוא אוהב את זה, הוא מוצא כוחות ויכולות, תכונות שהוא לא ידע שיש בו. הוא לא מחפש פטור, הוא בדיוק הפוך, כשיש לו פטור מהכנסת אורחים, אז הוא מצטער ויוצא לחפש אורחים. יש מי שרואה את כאב המחלה של אברהם אבינו, זה כואב, ובכל זאת הוא הולך ומכניס אורחים למרות הכאב של המחלה. אבל יש משהו גבוה יותר. האהבה הגדולה של אברהם אבינו לזולת היא לא שהוא משקיע למען עשיית חסד, הוא לא עושה חסד, הוא אוהב חסד. כשאברהם אבינו עושה חסד, הוא לא עושה למרות הכאב, הוא לא מתרכז בכאב. הכאב הגדול יותר הוא שאין אורחים. זו האהבה הגדולה של אברהם אבינו לעשיית חסד. יש מי שעושה חסד כי זה מתאים לחברה, לזהות, לתדמית של האדם. לא נעים לו לא להימנות בין אלה שעושים חסד. כל אלה יעשו חסד וזה נהדר. אבל 60%, 70% מהחסד שהם יכולים לעשות, זה מצוין. מי שאוהב חסד יעשה 100% מעצמו, ואולי אפילו 150% חסד, יותר ממה שהוא בכלל חשב והאמין שהוא יכול לעשות. הוא עצמו מרוב אהבת חסד והמשיכה לעשיית החסד לא ידע כמה כוחות יש לו, הרבה מעבר למה שהוא חשב והאמין שיש בו. אהבת חסד זו היכולת לתת, מבלי לעשות שיקולים כמה אפשר או אי אפשר, אלא להתמסר לעשיית החסד, לא רק ברמת העשייה אלא ברמת הנפש, לחשוב על זה, להתעסק בזה, לעיין בזה, לאהוב את זה. מצינו שרבי יוחנן ורבי חייא בר אבא הם הלכו יחד, ורבי יוחנן ורבי חייא בר אבא עברו ליד שדות, כרמים, בתים. אמר רבי יוחנן, את כל מה שאתה רואה, כל זה היה בעבר שלי, אבל מכרתי. התחיל רבי חייא לבכות, רבי חייא בר אבא בוכה. אמר לו רבי יוחנן, אין לך למה לבכות, הרי כל מה שנברא בשישה ימים זה העולם, התורה ניתנה ב-40 יום, מכרתי מה שנברא בשישה ימים כדי לקבל מה שניתן ב-40 יום. מהו סוד הדיאלוג הזה בין רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא? אומרים בעלי המוסר והחסידות, רבי חייא בר אבא בכה, כמה הקריב רבי יוחנן למען התורה? זה הרבה, זה כואב, זה גם יפה, זה מרגש. רבי חייא בר אבא ודאי מן הסתם היה עושה אותו דבר, כמו רבי יוחנן מוכר את הכל, העיקר לעסוק בתורה. שניהם היו עושים כך. ובכל זאת, מה ההבדל בין רבי חייא בר אבא לבין רבי יוחנן? רבי חייא בר אבא בוכה, האם מרוב הכאב על ההפסד, או יותר עמוק, מרוב התרגשות על ההקרבה הגדולה למען התורה הקדושה? אבל רבי יוחנן לא בוכה בכלל. אין כאן הקרבה, יש כאן מעשה הגיוני וטבעי, זו עסקה הכי טובה ויעילה שתעשה. ולכן הוא בכלל לא בוכה רבי יוחנן. שניהם היו מוכרים את הכל למען התורה. השאלה היא, איך היו מוכרים, עם איזו הרגשה? האם כי אני עושה משהו גדול? האם כי אני מקריב? או האם כי זה הדבר הטבעי ביותר לעשות? רבי חייא בר אבא מרגיש שזו הקרבה. רבי יוחנן מרגיש שזה הדבר הנכון ביותר. זו היכולת של האדם לראות מעבר לכאן ועכשיו, את העומק של העשייה, את העומק שמאחורי מה שצף מעל פני השטח. אם מדובר על צדקה, על חסד, אפשר לתת כמו איוב, לחם לרעב, בשר למי שרגיל בכך. אבל אפשר כמו אברהם אבינו, גם מי שלא רגיל נותנים לו בשר. למה? כדי שירגיש שהוא לא רק שבע מבחינה גופנית, אלא מעבר לגוף של המקבל, לתת גם ללב שלו, לרגשות שלו, שהוא ירגיש חשוב, מכובד, שהוא ירגיש שיש תקווה, יש מקום טוב בעולם הזה שכדאי לצמוח וכדאי להתפתח. ועוד שלב, הנותן מעצמו, הוא לא עושה את זה רק בתורת מעשה, אלא מסתכל מעבר למעשה, לא רק על העשייה, אלא הוא אוהב את המעשה, אוהב את הצדק, אוהב את החסד. ובעשייה הזו, הוא לא רואה שהוא עושה הקרבה למען הזולת, העין השטחית רואה הקרבה, העין העמוקה רואה שאין הקרבה בנתינה, אלא מעבר לכך, זה הדבר הטוב ביותר לעשות. אהבת צדק, אתה שונא את הרשע, אתה לא מקריב שאתה עושה חסד או בורח מהרע, אלא זה הטבע, זה טבעי. אין כאן הקרבה בהתרחקות מהרע, אין כאן הקרבה בעשיית הטוב, אלא מעבר להקרבה יש לאהוב לעשות את הטוב. כמו רבי יוחנן, הוא לא מקריב שהוא מוכר את השדות וכרמים, אלא הוא עושה את הדבר הנכון ביותר, מסתכל על המעבר, המבט השטחי שומר הקרבה, אלא את האהבה אל התורה הקדושה. זה המבט של אברהם אבינו, לראות אל מעבר לעולם, מעבר לאלם, ולראות את החסד שבנתינה. לא לראות את הנתינה כהקרבה, אלא היכולת לתת היא מתנה בפני עצמה. אהבת צדק. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.